איך עושה משפחה, אדיר פז ומשה שרון על הדברים החשובים באמת בחיים.
שלום עדי.
אהלן.
שלומך.
שמת לב שפיתחת פתיח משל עצמך?
שלום עדי.
שלום עדי. שלום לכם. אתה רואה ארץ נהדרת?
לא. אנשים צוחקים עליי שיש לי כזה... ערב טוב.
כן.
כזה בהרצאות.
אז שלום משה.
שלום עדי.
מעולה. לא, אני אוהבת את זה, זה כבר נהיה לך דפוס.
האמת, רציתי שנדבר היום על נושא לא פשוט שנקרא צער. אנחנו נמצאים עכשיו בשלושת השבועות. בין י' ז' בתמוז לתשעה באב, וכל שנה עם ישראל מתאבל בתקופה הזאת על חורבן הבית, ועל עוד דברים נוראים, חורבן שני הבתים, על עוד דברים שקרו, צמנו בי' ז' בתמוז, ואנחנו נצום בתשעה
כולנו
באב.
כולנו צמנו, ברור. סתם, לא, צמנו. אני חייבת לעשות איתך כזה קצת.
צמנו, כן. ומי שלא צם, אנחנו מכלילים אותו יחד איתנו במחשבה.
כזן, פשוט.
ברור, מה זאת אומרת? אנחנו עם אחד.
נכון, זה נכון.
ובאמת הבית חרב על שנאת חינם. בכלל זו תקופה לא פשוטה.
נראה לי לא רק בבין המיצרים ושנאת חינם, אנחנו כאילו בו.
כן, כן. זו תקופה לא פשוטה.
כל מילה שנאמרת.
והיא גם, אפרופו התוכנית הקודמת שלנו, יוצאת בחופש הגדול, והבנות שלי יודעות ששלושה שבועות בתוך חופש הגדול, הן לא יכולות ללכת לבריכה, לים, אז הן מתכננות לפני ואחרי, וזה, זה ממש...
עניין.
אישו, כן. יש משהו שהוא לא עניין אצלנו, שמראש חודש אב ועד תשעה באב נוהגים לא לאכול בשר. אבל אצלנו זה כל השנה.
גם הבנות?
אמרתי לך, רק שסבתא מביאה. אני לא מכין בכלל.
וואו.
כן, רק סבתא. אז זהו, אז מה שרציתי לדבר איתך, רציתי לדבר על הרגש הזה שנקרא אבל ועצב וצער.
בוא ניתן איזה כותרת יותר רחבה.
רגשות...
שליליים.
קשים, שליליים,
כאילו,
מורכבים,
רגע, ממוקים. אנחנו עוד שנייה נדבר על זה שכאילו כן. השלילי לא תמיד הוא שלילי.
נכון.
ולפעמים הוא זה, עוד שנייה אנחנו כאילו זה, נכון. אבל בגדול, כן. רגשות הצד ה... the dark side כן. of feelings, נכון? כן. כאילו הצד הפחות מואר של קשת הרגשות, הרבה יותר נוח לנו נכון. עם רגשות טובים. שמחה, התלהבות, כל המקומות שבהם אנחנו מרגישים טוב, ותסכול, עצב, צער, כן. אלבון.
היה לנו מפגש אחד, שיחה אחת על כעס, mm-hmm. שדיברנו קצת על רגשות, אבל היום הייתי רוצה לדבר על זה מזווית קצת אחרת, ובאמת מעניין אותי איך תראי את זה, כי נגיד הדבר הזה הוא מה שאני יכול להגיד לך, סוג של שינה לי את החיים כשהבנתי אותו, כשלמדתי אותו והפנמתי אותו. מה זה הדבר הזה? אני אגיד לך, בעצם... היהדות אומרת דבר מאוד מעניין. היא יוצאת מנקודת הנחה שכל רגש הוא חשוב. אחרת הוא לא היה. אין רגש לא חשוב. אין רגש מיותר, סליחה. אין דבר כזה רגש מיותר. אם היה מיותר, הוא לא היה.
כן.
בסדר? אז כל קשת הרגשות, גם כאלה, הם חשובים. בסדר? אממה, יש פה שני דברים. דבר ראשון, השאלה, לאן אתה מפנה את הרגש הזה? ותכף אני אתן דוגמה ואני אסביר את זה.
מפנה, כלומר, מה אתה עושה איתו? או איך אתה מתעל אותו?
עוד לפני. זה לאן אתה משייך אותו.
אוקיי.
כן? והדבר השני, זה מתי ואיפה אתה נותן לו טיעול. אוקיי? אז אני אגיד את הדבר עצמו, ואז יהיה פשוט להבין מה אני רוצה להגיד. שנגיד, התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, היא בעצם, זאת אומרת, היהדות נותנת לי ביטוי לעצב שלי, לצער. לדבר הזה שנקרא צער, אנחנו בתשעה באב.
זאת אומרת, היא שמה את זה בלוז.
ממש מתאבלים.
היהדות כן. שמה את זה בלוז.
כן, עכשיו, זה קיים כל יום. כל יום יש קטע כזה, שהוא כזה כמו מיני הדבר הזה. קוראים לזה תיקון חצות. אני לא יודע אם את יודעת מה זה הדבר הזה, שמעת על תיקון
כן,
חצות?
כן.
תיקון חצות זה בעצם, אנחנו מקוננים על חורבן הבית. על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בטח את מכירה את הטקסטים האלה. ולטקסטים, נגיד המקובלים לאורך ההיסטוריה, היו עד היום, גם אני עושה את זה בתקופות מסוימות, יושבים על הרצפה, ממש מנהגי אבלות, ואומרים את הדבר הזה, יושבים ליד הכניסה לדלת, ממש כזה. ואז בעצם, בוא נגיד ככה, יש תקופה, ותשעה באב זה השיא של הדבר הזה, אבל אותו תשעה באב כמו נגיד פורים, שלא כל יום פורים, אבל בכל יום צריך להיות קצת שמח כמו פורים כזה, על אותו רעיון. אז בעצם היהדות באה ואומרת ככה, יש לך בכל יום נתיב ערוץ לצער הזה, פעם בשנה יש ערוץ גדול, חברתי יותר, ואותו דבר יש לך ערוץ לפורים, וערוץ לניקיון של פסח, לצורך שלך לנקות, וערוץ לזה, ערוץ לזה, ערוץ לזה, ערוץ לזה. כשבעצם הכותרת שלשמה אני מספר לך את כל הדבר הזה, זה שאם לא תעשה את זה, לא תפנה את הרגש במקומות האלה ששמנו לך, מה שעלול לקרות זה שאתה תתחיל להתעסק בצער הפרטי שלך, וזה יכול לצאת מפרופורציות. עכשיו אני אסביר לך את זה הרעיון. הרעיון הוא כזה. למה אני מחבר אותך לצער הכללי על חורבן הבית? למה אני מחבר אותך לצער שהוא
לא שלך?
כן, יש לך צער פרטי. אני לא אומר שהצער הפרטי שלך הוא לא בסדר. אני אומר, הצער הפרטי שלך עלול להוביל אותך לתאומות. מה אני אומר לך? תצרף את הצער הפרטי שלך. עכשיו אתה בצער על זה שאין לך משהו. לא השגת משהו, אתה בבסה על משהו. תחבר את זה לצער הכללי. וככה תנצל בעצם מהסכנה שברגש השלילי. זאת אומרת, הניווט למקום מסוים יש בו שני היבטים. גם מקום, מצד אחד מקום, יש לזה מקום, אתה יכול לבכות, כן? מצד שני, היהדות חוששת ממה שאנחנו בפסיכולוגיה, וזה קוראים לזה חרדה, או דיכאון, או כל מיני מקומות כבר קיצוניים, שהם אף פעם לא נובעים מהצער על הכלל. הם נובעים מצער פרטי שמאבד את גבולו. זאת אומרת, או עצב, או במילים אחרות, אפשר להגיד ככה, וזה בעצם הכותרת של מה שאני מנסה להגיד לך, שהצער הכללי, או היהדות באה ואומרת, ואת לא חייבת להסכים, כן, אני מציג לך את הרעיון, כן?
מקשיבה לך קשב.
כן, שהיהדות באה ואומרת ככה, הרגש הוא חיובי, תיזהר עם הפרטיות שלו, והדרך הכי טובה שאנחנו מציעים לך, זה לצרף את הפרטיות לכלליות, על ידי צירוף הרגש הפרטי.
קצת צרת רבים חצי נחמה?
בדיוק, החיבור לצרה הכללית, או לצער הכללי, הוא בעצם מוציא אותך מתוך גבולות האני, ואז ההתמקדות המסוכנת, שיכולה להיות מסוכנת בשלב מסוים של האני, נמנעת ממך. זאת אומרת, אנחנו נותנים לך מקום, מה אנחנו ממליצים לך? בוא, צרף את זה לכלל, ותראה מה יקרה לרגשות השליליים שלך, אם יהפכו להיות כללים או במילים אחרות. משפט אחד אני מסיים ואני נותן לך להגיד. כשאתה בוכה את הצער הכללי, גם הבכי הפרטי שלך מקבל פרופורציות, אבל גם יש פה עוד משהו, אתה קצת ניצל מעצמך. אני אתן לך רגע עוד דוגמה אחת, דווקא הפוך, דווקא על רגש חיובים. נגיד אני הולך להורים שלי, בסדר? זה מעורר אצלי שמחה מסוימת. לאימא שלי זה מעורר שמחה יותר גדולה.
אוקיי.
למה? כי האחים, כל האחים ביחד, וזה, אני מסתכל על זה מהזווית שלי. זה גורם לי, נגיד, 4 בסולם ריכטר, זה שמחה.
4 בסולם אימא.
בסולם אימא, ולאימא זה גורם 9, בסדר? יפה. אם אני אתרגל לזה, יהיה לי את היכולת להתחבר לשמחה שלה. ממש לחוש את השמחה שלה מהתשע, את השמחה של התשע. אני יוצא מתוך גבולות הפרטיות שלי, ששמח 4, ואני יכול רגע להתחבר ולהגיד, וואי, את שמחה שלי זה משמח יותר, אז אולי אני אבוא יותר, למרות שאין לי צורך. הבנת את הראש?
כן.
אז זה בא גם מהזווית הזאת וגם מהזווית הזאת, לא בטוח שהסברתי, התחזקתי להסביר עד הסוף את הרעיון, אבל נראה לי שהבנת.
אני אגיד לך מה אני לוקחת ממה שאתה אומר. אני חושבת שזה קשור לזה, אני אחבר את זה למילה נרמול, ואני אגיד לך למה אני אומרת את זה. כי אם אני, שחווה צער פרטי על איקס, מרוכזת בצערי שלי, ואין בלתו, כן. בסדר, בסדר, אני מחוברת רק אליו, וזה נורא, ולא משנה כן. על מה, אני מתחילה באיזושהי נקודה לחוש שזה החיים שלי לא טובים. משהו בי לא בסדר. אולי אני דפוקה, אולי אני, בסדר? זה אגב, כל כן. מי שהוא חלק מהמופע האנושי מכיר נכון. את הסט אוב...
למשל צער על פרידה זוגית, זה מה שאת אומרת לוקח אותי ישר לשם. מיד זה לוקח לשם.
למשל, או גם על כל דבר, אתה יודע, אפילו אם אני באמת מרגישה רע, תקופה אני מרגישה לא טוב עם עצמי, היא לא מצליחה כמו שאני הייתי רוצה, בסדר? אני אוטומטית לוקחת את הדבר הזה וזה. אבל אם אני רגע יוצאת מהגבולות של עצמי, מרימתי פה את הראש ורואה שגם משה מכיר את התחושה הזאת, כי הוא חווה אותה ומכיר אותה, ואז אני רואה שגם דני ככה, וגם אמא שלי ככה, וגם החברה הכי טובה שלי ככה, וגם הילד שלי ככה, ואת רגע, 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 רגע. זה לא רק אני, אלא אני חלק מתמונה יותר גדולה, שיש בה טוב ורע. והצער הוא מנת חלקי כמו שהוא מנת חלקה של האנושות כולה, כל האנשים כולם, במיקרו ובמקרו. וזה משהו שבעיניי הוא נורא נורא חשוב. ושוב, תמיד אומרים כאילו צרת רבים חצי נחמה, אני לא יודעת אם זה חצי נחמה, אבל הנחמה שבזה היא בזה שאני מבינה שבמסע שלנו בעולם הזה, אנחנו צריכים, אמורים, לחוות גם מזה וגם מזה. וכמו שאמרת, שהיהדות אומרת אין רגש לא טוב, זה נכון. כי גם בצער העמוק יש מתנות גדולות גדולות, שלא תמיד שאנחנו מרוכזים בצער הפרטי שלנו, אנחנו מצליחים איך לראות אותם. אבל אם אני מרימה את הראש, אני אומרת רגע שנייה, אז אני, אוקיי, אז אמנם חוויתי כאב, חוויתי אכזבה, חוויתי בגידה, חוויתי אלבון, יש מתחת לדבר הזה המון המון למידה, גם על עצמנו וגם להמשך החיים. לא כל המתנות מגיעות רק בדמות ההצלחות והדברים הטובים שקורו לנו, אלא הרבה מאוד מהמתנות מגיעות, אני קוראת לזה ארוזות בקיפוד. בסדר? שאתה כאילו לא יודע מאיפה לגשת לאריזה הזאת, אבל... ובדרך כלל אתה מנסה לגעת בה, ואתה נפצע שוב. כי, כן. כי רק לפתוח אותה, אז הידיים שלך נפצעות בדרך, אבל איזה מתנות גדולות יש שם. אז לרגשות שליליים יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, ואני מאוד אוהבת את הרעיון של לצאת רגע מהגבולות של עצמך. תמיד אנשים אומרים לי, אז מה, זה כאילו קצת להיות בינוני. כי הוא יגיד, בסדר, אז גם משה מרגיש חרה, זה נותן לגיטימציה גם להרגיש ככה. לא. זה רק אומר שאם גם הוא מרגיש ככה וגם אני, זה אומר שזה רגש טבעי, נורמלי ובסדר שהוא קורה. עכשיו אני צריך לנהל את המידה שלו ולראות איך אני אוסף ממנו את המתנה כדי להתחזק ולהמשיך הלאה. לא?
כן, לגמרי. אז בין אם ניקח את זה לרובד החברתי, ובין אם ניקח את זה לרובד החברתי מאוד שלנו כעם והיסטורי וכו' וכו', ולאורך הדורות וכו' וכו', יש משהו בזום אאוט שמציל אותי רגשית מתאומות מסוימים. זה קטע. ואני זוכר שקרה לי משהו מאוד מאוד חריג, שבאדר, את זוכרת מה אומרים על אדר? מי שנכנס אדר, מה עושים?
מרבים בשמחה.
מרבים בשמחה, ממש בראש חודש אדר, לא יודע.
נכנסתי לדיכאון תאומי, כולל ציפרולקס.
לא, לא. מה שקרה לפני כמה שנים,
כולל איש.
נתוודעתי, באיחור מה, למה שקרה בגוש קטיף, לגירוש מגוש קטיף.
מה זאת אומרת?
כן, זאת אומרת, הכרתי, ידעתי שהדבר הזה קרה, אבל לא יודע, בתקופה שזה קרה, הייתי מנותק, לא זוכר בין כמה הייתי, עברו כבר 13 שנה, אם אני זוכר נכון, אז הייתי, לא זוכר, אבל הייתי, הייתי
במש... אבל היית במקום אחר בחיים?
בדיוק, הייתי במקום אחר בחיים לגמרי.
זה לא עניין אותך, זה לא דיבר עליך.
בדיוק, זה לא היה שם, זה היה ברקע.
פתאום הבנת.
כן, ואז איכשהו נתוודעתי לכל מיני אנשים, ומעבר עליהם וזה וזה, ואז בראש חודש אדר, שאמורים להרבות בשמחה,
נכנסת לדיכאון?
ראיתי סרטים על הגירוש, אחד מהם של רינו צרור, שזה ספר שאני ממליץ לכל אחד לראות בתקופה הזאת דווקא, של... לא, לא, לא באדר, עכשיו בתשעה באב. אגב, זה גם קרה, הגירוש קרה באותה תקופה בקיץ, בשלושת השבועות, ממש אחד לאחד, תקופה לא פשוטה בעם ישראל, יש לו סרט שנקרא תפילת הבנות, ואני בכיתי עדי, כמו ששנים לא בכיתי, מי ש. אבל זה לא היה בכי פרטי, לא בכיתי על עצמי, זה היה בכי... על עם ישראל, אמיתי אבל, שיצא מאום כדליבה בכאב עמוק, כזה כמו שבתקופות מסוימות זה קורה על השואה.
אבל אתה יודע, לכל אחד יש את
יש משהו כזה.
נכון, אבל כי לא חיה אדם לבדו.
אנחנו, לא חיה אדם לבדו.
אנחנו חיים בחברה, בתרבות, דברים כן. נוגעים לנו, נוגעים בנו, זה מאוד מאוד טבעי, אבל אני רוצה לחבר את זה שנייה לבית.
זהו, אז אני רוצה לחבר לך את זה בצורה אחרת לבית.
אוקיי.
את זוכרת שעשינו תוכנית על ספרים בשבוע הספר?
תזכיר לי? סתם ברור.
כן, עשינו תוכנית את שבוע הספר, נחמדה. וכן, עכשיו שלושת השבועות, מי זוכר את שבוע הספר?
קרה ושמה, כל כך הרבה מאז.
ושמה היה איזשהו ספר שהבאת ולא דיברנו עליו, שקשור לרגשות. את זוכרת מה זה היה?
דרקון, אין
כן,
דבר כזה.
כן, נכון.
בטח.
אז מהצד השני, הרי מה שאני אמרתי, יכול לבוא כאילו ולהעביר מסר לאנשים, כאילו היהדות באה ואומרת לך, תקשיב, הצער הפרטי שלך לא מעניין אף אחד, חבר אותו לצער הכללי. אממה, הספר שאז רצית להגיד...
אז אולי אני אגיד עליו מילה.
כן, בדיוק, תספרי עליו, כי הוא בא ואומר הפוך.
כן, קודם כל, ספר מדהים, 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 שנקרא דרקון, אין דבר כזה. והסיפור בו הוא ילד קטן שבא לאמא שלו ואומר לה, אמא, יש פה דרקון. והיא אומרת לו, אין לנו דרקונים בבית, זה שטויות, תחזור לדברים שלך. וכל פעם שאמא שלו אומרת לו, איזה שטויות, דרקון, אין דבר כזה, דרקון, אין דבר כזה, תמשיך הלאה בעניינים שלך, קורה דבר מדהים לדרקון, הוא גדל, ואז הוא נהיה יותר גדול, ואז הוא בא לאבא שלו ואומר לו, אבא, יש לי דרקון, יש דרקון, והוא אומר לו, דרקון? אין דבר כזה, איזה שטויות, תחזור לשחק במשחקים שלך, וזה הוא לך סבתא, והוא חוזר וזה, וכל פעם אומרים לו, אין דבר כזה דרקון, והדרקון הזה גדל, הוא גדל עד כדי כך, שהוא ממלא את כל החדרים בבית, שהבית הוא כמובן הבית הפנימי שלו, הידיים שלו יוצאים מהחלונות, הרגליים יוצא מהדלתות, והזנב יוצא מהתקרה, והוא ממלא את הכל, ואז אחרי שהוא כבר במצוקה ממש, והוא רואה את הדרקון, הדרקון שם כל הזמן, הוא בא לאמא שלו ואומר לה, אמא, באמת, באמת יש דרקון. והיא אומרת לו, בוא תספר לי על הדרקון. ובשנייה שהיא אומרת את המילה הזאת, הדרקון הזה מתכווץ חזרה לגודל המקורי שלו. וזה סיפור על העולם הרגשי.
כן.
שהרבה פעמים אנחנו, ילד אומר, אני עצוב, אתה אומר לו, אתה לא עצוב, זה לא סיבה להיות עצוב. בוכה, ואתה אומר לו, זאת סיבה לבכות, בוא אני אתן לך סיבה באמת לבכות. בסדר? כל מיני דברים שאנחנו הורים, בסדר? אנחנו טועים לפעמים לומר לילדים, מחליטים להם על מה הם מרגישים, ואגב, לא רק לילדים. ילדים פשוט יותר קל לנו, כי כאילו אנחנו יותר גדולים מהם, יותר חזקים מהם, יותר מבינים מהם, אבל לא. וגם לפעמים לבני הזוג שלנו, אתה יכול להגיד לבת זוג שלך, למה את עצבנית? סתם, הבית מבולגן וזה, זה הסיבה להיות עצבנית? בום, הפכת את הדרקון הזה מדבר מסוים, למשהו כל כך גדול ועצום, שעכשיו כבר הריב או התסכול, זה לא על הרגש, זה על זכותי הלגיטימית להרגיש, ולהרגיש רגש רע.
כן.
והדבר הממש רע שקורה עם זה, כשאני שוללת את הלגיטימציה להרגיש רגשות רעים, אגב, כי אם אני נותנת לגיטימציה לבן זוג שלי להרגיש רע, זה יגרום לי גם להרגיש רע. אנחנו לא אוהבים להרגיש ככה. זה, יש כאן איזושהי הדדיות בדבר הזה, שכשאני בעצם מרחיק את הרגש הרע ממנו, אני בעצם, באיזשהו אופן, לא רוצה להתמודד אני עם מה שזה אומר שהבן זוג שלי מרגיש רע, שהילד שלי כרגע מרגיש צער או כאב. ואני חושבת שזה חשוב לדעת, גם בידיעה, אבל גם בפרקטיקה של החיים, שרגש שלילי יש לו מקום כמו כל רגש. והשאלה הראשונה שההורים שואלים אותי על רגשות שליליים, תמיד נגיד למה שאני אומרת לו לא, ואז הוא בוכה, וזאת אומרת, אז מה אתם עושים כשהוא בוכה? אני מסבירה לו למה הוא לא צריך לבכות, תהיה וזה גורם לו להפסיק לבכות? לא. אמרתי, תני לי לנחש, ולא הייתי בסיטואציה, מה קורה לילד?
בוכה יותר.
בוכה יותר. אמרת לי, אמרתי, אבל איך זה הגיוני? כאילו, את אומרת לעצמך בתור הורה. איך זה הגיוני? הוא נראה אינטליגנט, מגיב כמו אינטליגנט, הוא ילד גדול, באירועים שהם לא כאלה, הוא מגיב הכי טוב בעולם, אבל איכשהו בדבר הזה, איך שאני מסבירה לו, הוא לא רק זה, הוא נהיה עוד יותר סוער ועוד יותר כועס. אמרת לה, ומה יקרה אם, נגיד, תגידי לו, אני מבינה, אני קוראת לזה, משתתף בצערך, אוקיי? State of mind, אורי, איתך באבלך, תנחם מן השמיים, אני לא צוחקת. כאילו, זה נשמע זה, אבל זה באמת זה. ילדים, וגם אנחנו, אבלים 400 פעם ביום על מיליון דברים. מי הכוס קפה שהכנתי לי מקודם, לפני שנכנסנו לתוכנית, שיצא לי כהה מדי, ואתה אומר, מעצבן. ועד הדברים הרבה יותר מהותיים. וגם הילדים הקטנים צריכים שאנחנו נשתתף בצערם, כדי שהם ירגישו אחד שצערם הוא לא דבר לא בסדר. זאת אומרת, אתה לא אמור לקבל כל מה שאתה רוצה, אתה אמור להתמודד עם, גם עם זה שהחיים הם לא בדיוק כמו שהבטיחו לך. ובית, לדעת לתת שם לרגש שלילי. רוב האנשים, גם אנחנו פוגשים אנשים מבוגרים גם בתהליכים.
לא יודעים, לא.
לא יודעים לתת שם לרגש.
יודעים לחוס, יודעים להיות מתוסכלים. לא יודעים מעבר לזה, הם לא יודעים בדרך.
כן, אבל אפילו תסכול לפעמים לא יודעים לתת שם. לפעמים אני אצחק סבב של כמה שאלות כדי להגיד, אז איך זה מרגיש? היא מעצבנת אותי, אוקיי, אז אתה מרגיש כעס, אז מה עוד? בסוף זה עצב, פחד, כל כך הרבה דברים מסתתרים מתחת לדבר הזה שאנשים לא יודעים להגיד. מבוגרים, אז מה יגיד ילד שלא יודע שלדבר שהוא חווה בכלל קוראים תסכול, או קוראים עצב, או קוראים צער, או קוראים אלבון, או קוראים אכזבה, או קוראים מיליון דברים אחרים. זה תפקיד שלנו להגיד, קוראים לזה עצב, וזה בסדר שהעצב יהיה לך בתיק.
כן.
הוא חשוב, לא תמיד. אני רוצה שהוא ידע להרגיש את העצב, להגיד קוראים לזה עצב, לאבד אותו, ולצמוח ממנו, לאסוף את המתנה הזאת, וזה אי אפשר לעשות כשאני דופק לו נבוט על הזכות להרגיש רגש שלילי.
דרקון, אין דבר כזה.
כן, דרקון, אין דבר כזה.
מה זה שטות הזאת שאת עכשיו בוכה?
על מה את בוכה?
מה את בוכה, אז...
אבל איזה דבר מעליב זה? באמת?
מה היא כבר אמרה לך? אנחנו תפסיקים שטויות
שלך. תפסיק כבר, על זה כועסים?
נו, באמת.
אוקיי? אבל אם אומרים את זה לנו...
תינוקת.
נכון? אבל אם אומרים את זה לנו, בא לך להפוך את הדבר הראשון שאתה רואה על הבן אדם שמולך. ואני לא רוצה לעודד אלימות, אבל זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אגב, הסייד אפקט היותר חמור של זה בעיניי, זה תחושת השם שמתעוררת על זה שאני בכלל מרגיש ככה. זאת אומרת, אם אני מרגישה עצב, ועכשיו אני בוכה, ואתה אומר לי, זאת לא סיבה לבכות, עכשיו אני כבר לא עסוקה בכאב שלי, אני עסוקה בלהרגיש מה? להרגיש שאני...
לא בסדר.
אני תפוקה.
כן.
כאילו, אני גם מרגישה עצובה, ועכשיו אני גם מרגישה שאני תפוקה על זה שאני מרגישה עצובה, ועכשיו אני גם מרגישה אשמה. הופ, סלט, וכל התנועה שאמרת קודם, אני מבקשת לחבר, אמרת שהרעיון הוא לקחת את הרגש השלילי, ולהניע אותו למקום נכון. אם אני עושה את מה שתיארתי לפני רגע, התנועה שלי תהיה למקום לא נכון.
נכון.
אני ארצה לרצות, אני ארצה לתקוף, אני ארצה לעשות כל מיני דברים שישיבו לי את תחושת הערך או הזכות הבסיסית שלי להרגיש ככה. לפעמים יש אנשים, אצל ילדים זה מאוד חזק, שהם באיזשהו שלב מתרחקים מהדבר הזה, נגיד אני מגדלת בנים, אני מתקוממת נגד אסור לבנים לבכות. אני חושבת שגברים מאוד סובלים מזה אחר כך. כן. אסור לבכות שווה להרגיש את כל הרגשות השליליים האלה והאלה.
את יושבת מול בכיין גדול.
זה אדיר בעיניי.
בוכה באוטו, בוכה בשירים, בוכה כמו שסיפרתי לך בראש חודש אדר.
ואתה מעיז לומר את זה מול גברים אחרים?
בקלות.
זה תורם לך בחיים?
כן.
במה?
אין לי מלחמה עם ה... אני לא מנסה להסתיר רגשות, אני לא עסוק בלהסתיר אותם.
אז בוא נעשה רגע שירות לקהל הגברים, רגע.
אני לא יודע איך לעזור לגברים בזה.
למה? אני רוצה לשאול אותך שנייה, האם באיזשהו מקום, אי פעם, עברה לך המחשבה שזה פחות גברי?
לא.
בשום שלב?
לא.
הפחיד אותך להתחבר לרגשות האלה?
לא, לא זוכר.
אף פעם לא.
אולי כנער. עכשיו שאני חושב על זה, אולי כן. גיל ההתבגרות מסתכלים עליך כזה מאוד ב... אז יכול להיות שכנער,
כל הזמן מסתכלים עליך, שבגיל ההתבגרות זה ממש חשוב.
נכון. לא, כנער אני חושב שכן. אני לא יודע. אני לא זוכר מתי חל השינוי, אבל... לא יודע להגיד, באמת, אני לא יודע לעזור, כי אני לא יודע לשים את האצבע במקום הזה. אני באופן אישי, אני אגיד לך איך אני כן עוזר. אני, יש לי, הרי לי ולשותף שלי, יש תוכנית להכשרת מאמנים ומטפלים. ויש שם גם בנים שבאים ללמוד. ואנחנו מלמדים כל מיני טכניקות, למשל, שקשורות לדמיון. איך להגיע לעולם הרגשי דרך הדמיון. ולגברים זה נורא... יש גם נשים, אבל גברים, השפה הזאת כל כך קשה להם, כי היא לא לוגית. זה קשה להם, קשה להם להתחבר, זה נראה להם כאילו, מה אתם? ואני והשותף שלי גם גברים, ואנחנו מלמדים אותם כגברים, אז הם חווים את זה עוד יותר. מלא הייתה עדי, איזו אישה כזאת, מלמד אותנו, אז בסדר, זה נשי, זה לא שייך אלינו. אבל גברים מלמדים אותם את זה.
אוי, אבל תדע שהם לוקחים, כאילו...
הם לוקחים, זהו, זה בדיוק העניין, הם לוקחים, ובשלב מסוים נופל שם או משהו, וואו, נופל איזה הסימון של... פתאום נפתח לך עולם. אני חושב שהיצירה שלי לא הייתה קיימת אם לא הייתי מחובר לעולם הזה.
חד משמעית.
ודאי, מאיפה יוצאת יצירה?
בעיניי, כל מה שיש בחוץ הוא אוטפוט של מנוע פנימי רגשי, נקודה. אם אתה מחובר אליו, ואתה לא מפחד לקרוא לדבר בשמו, ולהגיד, אני זוכרת שחוויתי איזושהי תקופה משברית, ולקח לי זמן להבין שלתת לזה כותרת, וברגע שאמרתי, אוקיי, עדי, את כרגע עצובה, כי את מאוכזבת.
כן.
עזרתי לעצמי לתת לדבר. זה שחרר אותי. זה לא פתר לי את הבעיה.
כן.
וזה הרבה פעמים, נגיד, אם אני לוקחת את זה למקום המשפחתי ההורי, תמיד אומרו לי, אוקיי, ואם אני אגיד לו שאני משתתף בצערו.
מה זה עוזר?
אני אומרת להם, אבל לא בציניות. באמת, באמת, כאילו, להבין שאם כרגע רציתי שוקולד, ואני בין שנתיים וחצי או שלוש, ולא קיבלתי שוקולד, אז אני כרגע בוכה על אמיתי, זה החורבן הבית שלי.
כן.
באמת, באמת, לא בציניות. ולהשתתף באמת, אז אומר לי, אבל איך זה פותר לי את הבעיה? בטווח הקצר זה לא נותן לו את השוקולד, אבל זה מלמד אותו בראייה של חיים, היום זה השוקולד ומחר זה בבית ספר, ומחרתיים זה החברה שנפרדת ממנו, ואחר כך זה התוכנית בצבא שהוא ניסה להתקבל עליו ולא יצא, אחר כך זה זה ולא. זה קשור אחד לשני, זה נבנה אחד על השני, והיכולת שלי בגילי להגיד לעצמי, את חובה תקופה שהיא ככה וככה, ואת עצובה, וזה כאילו לדווח לעצמך את העולם הרגשי של עצמך, עוזרת לך להתמודד טוב יותר באוטפוט בחוץ.
כן.
זה קריטי. ואני חושבת שאולי השיעור הכי גדול כמשפחה סובב סביב הדבר הזה. כמעט בכל המקומות שיש קשיים עם ילדים וגם עם בין בני זוג, אני תמיד מגיעה מהר. כאילו זה איכשהו, זה נורא ברור שהבעיה היא לא בלהגיד את הלא, או בלסדר את זה, זה דברים טכניים שכולם ברמה כזאת או אחרת יכולים לעשות. היכולת לחבר קומה עליונה של מעשים והתנהגות וכו', לקומה תחתונה רגשית ולחבר את המנוע הזה, היא ההבדל בין באמת בית שמח, גם כשהוא עצוב, על כל הנוכחים בו ועל הפרטים שבו, לבין בית שכשהוא שמח הכל סבבה, אבל כשבבמפר הראשון זה דרופ דאון, זה כאילו נפילה. אז רגע שלילי הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא לא לפחד מהם.
אז דיברנו על זה בעצם היום משני היבטים, היבט אחד פסיכולוגי ובית אחד אולי כדור פורח כזה, שאתה יכול לעלות איתו מעל מעל ולהסתכל רגע ולהגיד, וואי, מה הצער שלי? נגיד, אני תמיד אומר בלשון בדיחותה שאנחנו בתפילת 18, אנחנו מתפללים על בני בית המקדש, כן, ואני אומר, מה זה? אבל זה לא מעניין אותי עכשיו בית מקדש, אני רוצה בית, לי אין בית. מה זה זה? אז כאילו היהדות באה ואומרת, אתה תתפלל את התפילה הכללית, ויהיה לך בית. זה בעצם הרעיון, להוציא אותך שלוש פעמים ביום מהפרטיות הזאת שלך, בעצם יש איזו גישה כזאת בתוך היהדות, שאומרת שהפרטיות שלך מסוכנת. אז מה שאת אומרת, אם נחבר את שני הדברים, זה בעצם, אל תפחד, קח את היהלום שיש שם, אל תגיד זה לא קיים, כי אם תגיד זה לא קיים, הדרקון יהפוך להיות מפלצת, קח אותו, תעשה לו מקום, תכיר בו וכולי
וכולי,
ואז, בדיוק, ואז תוכל לעבוד איתו לגובה. בהתחלה לעומק, ואז לגובה.
בדיוק, ואני אגיד לך עוד משהו, שזה באמת יהיה המשפט שמסכם. אני חושבת שכשאתה יכול להביע את הרגש שלך, הרי מה אנחנו רוצים בסוף? אנחנו רוצים שמישהו בצד השני יראה אותנו.
נכון.
לא בהכרח יפתור לי את הבעיה, אבל יכיר בזה שאני רואה את כאבך.
כן.
זה כל מה שבן אדם צריך, ICU. אוקיי, עכשיו. אם אני לא אומרת את זה, ואני לא יודעת לדווח החוצה מה אני צריכה, הצד השני בטוח לא יראה אותי. אבל אם אני אדע להגיד את זה, אני אוכל לגייס אמפתיה.
נכון.
זאת אומרת, זה, ברגע שאתה לא מפחד להביא את העולם הרגשי שלך החוצה, אתה יכול לגייס אמפתיה. בהורות, אנחנו צריכים להיות הראשונים שעושים את זה. להראות לילד שאני רואה את המקום הרגשי שלו, זה לא אומר שאני אפתור לו את הבעיה, זה לא אומר שאני יכולה כרגע לספק לו את מה שהוא רוצה, אבל אני ברמה הרגשית, אני מחזיקה לו את הלב מצד אחד, ואת הגבול בצד השני, וזה מלמד אותו שהוא יכול לעשות את זה. היום אני עושה את זה מולו, מחר הוא ידע לעשות את זה מול עצמו, מול בן או בת הזוג, מול חברים ומול החיים, וזה כלי כישורי חיים, אם כשמדברים על כישורי חיים,
זה לא להכין חביתה.
זה גם, אבל זאת החביתה היותר חשובה.
יופי, אז ממש מרימה לנו לזה, עד שניפגש פעם הבאה, כי מה בא אחרי תשעה באב? טו באב!
אומייגוד, נכון, טו באב!
נדבר על זוגיות.
יו, אנחנו חייבים לדבר על זוגיות.
חייבים לדבר על זוגיות.
שיום.
בסדר, ומי שאין לו, שישיג עד התוכנית הבאה.
לא, ואולי גם נדבר משהו על ה...
נדבר גם על... נכון, נדבר גם על מי שעדיין לא.
אבל עד אז, כאילו, תרגישו הכי טוב... גם עם הרע שבכם.
נכון.
כי גם הרע הוא לא רע, הוא טוב.
נכון.
ותלמדו את הילדים שלכם גם להרגיש. אין,
גם
אין.
גם עם העצב.
הכל חלק מהתמונה השלמה, היפה, שהיא להיות בן אדם באמת. ככה אני מאמינה.
תודה.
טוב, גם
תודה
לך.
אחרי.
שיר, היה כיף.
כל טוב.
ביי.